דיברנו על זה שאיש משך בקשת לתומו, נכון? והחץ פוגע בו. אז זה אומר שאנחנו במלאכים א', פרק, בסוף מלאכים א', ממש בסוף, פרק אחרון, פרק אף ב'. אז הגענו פרק אף ב', פסוק למד ה', כן? ואני קצת נחזור טיפה. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה, כן? הוא ביקש שיעמידו אותו, שיחשבו שהוא נמצא. יש ספר שנקרא אנשי פנפילוב, או פנפילוב, או פנפילוב. לא יודע, משום מה בארץ כיו קוראים לו פנפילוב. לא הכירו אותו באופן אישי. וקודם כל ספר מדהים, מדהים ממש. בתקופת המחתרות היו מחייבים אותם, הם היו יודעים זה בעל פה. סיפר איזה מפקד גדוד שכל פעם שהחיילים שלו, מפקד שלו היה נתקל בבעיה, אז הוא היה אומר לו, אנשי פנפילוב עמוד 83. ידעו זה בעל פה. וזה ממש נתן רוח לחימה. אחד הדברים שהוא כותב שם, אל תשאלו אותי באיזה עמוד, כי אני לא זוכר. שהמפקד צריך לדעת שהוא לא רק מנהל את האש, אלא הוא מנהל את התודעה של הלוחמים. ואם הוא יברח, כל הגדוד יברח. והנה זה בדיוק מה שהאחאב הבין, בלי לקרוא אנשי פנפילוב. הוא עומד במרכבה, כי הוא מבין שאם הוא יסולק מן המחנה בגלל מצבו, אין רואה לאלה, בדיוק כמו שאמר מיכה הנביא, מיכה המורשתי. ויבוא המלך, כן, וייצק דם המכה אל חק הרכב, כן, הוא מת מאיבוד דם. לא טיפלו בו, לא יכלו לטפל בו. הוא יכול להיות מושקע, ואז אפשר איכשהו לחסום את הדם, אני אומר שגם אז הם ידעו שצריך לחסום את הדם. ויעבור הרינה במחנה, כבוא השמש, למור איש אל עירו ואיש אל ארצו. כן? כשהשמש שקעה, עוברת הרינה במחנה, הלחש רחש בשקט, פרק את המחנה, כולם הביתה. נגמרה המלחמה. בלילה, בחסות החשיכה, כן? רק תחשבו, הרמים קמים מחר בבוקר, רוצים להילחם. נעלמו, עם ישראל נעלם. אגב, זה קרה גם במלחמת השחרור. ביד מרדכי ובכפר דרום. המצרים לחמו, ואז בלילה קיבלו פקודת נסיגה. והם המשיכו, כאילו, הם לא הבינו ש... יום שלם בזבזו פגזים ותחמושת והפציצו ושהוא כבר היה ריק. לא... זה שהיהודים לא הגיבו, זה, לא... זה רק הפחיד אותם יותר, אז הם הפציצו עוד יותר. הם לא הבינו למה הם לא מגיבים. לא העלו על דעתם שהם הסתלקו בחשיכה. וישטוף את הרכב, כן? וימות המלך ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון. וישטוף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו כדבר אדוני אשר דיבר. ויתר דברי אחאב, וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיה בנו תחתיו. כן, תשימו לב, אתם זוכרים שבשיעור הקודם, דיברנו על זה שאחאב בעצם חזר בתשובה, התהלך עד הצהריים באבל, קרא את בגדיו ולא אכל, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, ראית שאחאב ניחה לפניי, לכן את הרעה לא אביא בימיו. כן, תשימו לב, למות על קידוש השם כזה, הוא מת על קידוש השם. זה מעניין, הרי הגמרא אומרת, המשנה אומרת שאין לו חלק בעולם הבא, יש לו ויכוחים, הוא בנה ערים בארץ ישראל, זה דיונים, מעניינים. מי הוא היה. למרות שהוא החטיא את ישראל וחטא והחטיא, דמות שאפשר לראות אותה משני הצדדים. והנה אנחנו מסיימים את מלכים א'. וישפוט ויושפט בן עשה מלך יהודה. ויושפט בן עשה מלך על יהודה, סליחה, ויושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. יושפט בן 35 שנה במולכו, ו-25 שנה מלך בירושלים. ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך עשה אביו, לא שר ממנו לעשות הישר בעיני אדוני. כן, לעשות הישר בעיני השם, כוונה לא לעבוד עבודה זרה. ואם, חופש זה הציק לי הדבר הזה, כאילו, אדם שלא עבד עבודה זרה, נותנים לו תפיחה על השכם, משכוח, כל הכבוד. נו, אתה לא עובד עבודה זרה. זה תמוע. אז קודם כל אתה רואה שיש ביקורת על מלכים, אז יושפט הוא דווקא דוגמה יחסית טובה, אבל עשה. אומרים, הוא עשה ישר, כי אתה יודע מה עשה, עשה. אתה זוכר מה עשה, עשה? עשה מלחמת אחים, עשה אנגריה בתלמידי חכמים, ועוד כל מיני דברים. חטא. ידע? אז מה זה עשה ישר? כמובן שהוא לא עבד עבודה זרה. אתה צריך להבין את זה על פי המהר"ל, שלעבוד עבודה זרה בימיהם, זה, ההתגברות על זה, זה לא דבר קל, כלל ועיקר. כן, מה שהמהר"ל מביא שם על רבשי, מנשה, בדיוק. אז לכן, אגב, כנראה שזה באמת המקור למה שמנשה אומר לרבשי, כן, והמהר"ל מסביר את זה בעמקות, שבעצם המשמעות של עשה ישר בזה שהוא לא עבד עבודה זרה, זאת אומרת, העבודה זרה זה בעצם שורש הסטייה, זה לסטות. זאת אומרת, הבסיס וזה יצר כזה, זה קשה לנו להבין את זה, זה אולי יש אנשים מתמכרים לכל מיני פלאפונים, לכל מיני דברים שיש בטלפונים, במחשבים, אז אתה יכול להבין קצת סוג של התמכרות, גם הלכה והוא התמכרך, ההפך של לעשות הישר, זה להתמכר לעשות הרע בעיני השם. נכון, אבל אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, תמיד יש איזה... ויש טעויות, ואדם עושה שגיאות, ושגיאות מי אבין, מי נסתרות נקני. נכון? דוד המלך אומר. זה נעשו ישר מהשם. כן, אתה רואה... תראה, קודם כל, על מצוות פרטיות יש פחות דיבורים. אני זוכר שפעם למדתי באיזה מקום, אז אחד הרבנים מתבטא ככה, הוא אומר, לא מבין את התנך. למה התנך לא מספר שדוד המלך הניח תפילי? מה הוא מספר? שהוא יסתכל על אישה לגג, הוא חצת על הגג, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, שהוא הניח תפילי. אני אמרתי במחילה, אני קטונתי, אבל כדי להניח תפילי, אני לא צריך שכתוב שדוד המלך הניח תפילי. אני מניח תפילי, כי כתוב בתורה, שמתם לאות על ידיך. יש לי צו ישיר מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל כולו. לא צריך דוגמה אישית. אבל איך מנהיגים מדינה... ואיך מתנהגים אל מול רצון עז לבנות בית מקדש, אף על פי שזה עובר דרך חתחתים, זה דבר שחשוב ללמוד. את זה אני רוצה ללמוד מדוד. דווקא מכישלונותיו אני רוצה ללמוד. כן? התורה עשתה, מהחטאים שלהם, עשתה תורה שלמה שלנו. אומר החידושי הערים לאדמו"ר מרדזימין, רבי יעקב מרדזימין. אז אתה מבין, לעשות הישר, זה התורה לא מספרת על זה שהם שברו שבת, וזה שהם ככה וזה שאחרת, כי... פשיטה, מה עוד תימה? מה אתה חושש שלא? אבל עבודה זרה, אתה מבין שזה בעצם הפוליטיקה, זה ההתיישרות עם כל העולם, זה להיות רלוונטי, כמו שנהוג היום לומר, וכל מיני נסיבות, להיות רלוונטי. זה מאוד קשה. תראו, לאחאב להתמודד אל מול, הרי הסברנו, בעצם עושים הספד על אחאב, לא מגיע לו, אבל היה, אתם זוכרים, המספד של... ספדו לאחאב, אתם זוכרים את הגמרא הזאת, את הסיפור הזה? זה גמרא שהרב קוק מסביר אותה בעריכות שהוא הספיד בה את הרצל. הוא הספיד את הרצל בעזרת הגמרא הזאת. והגמרא הזאת מבוססת על פסוק בזכריה. כן? גדול יהיה המספד ועל הדד רימון בבקעת מגידון. מגידון, הדד רימון, שוהדה. אז יונתן בן עוזיאל תרגם לארמית והוא הסביר. יהיה מספד גדול, כמו המספד שעשו על אחאב שהרג אותו הדד, בן הדד, הדד רימון. רימון זה שם האל של בית רימון, זה האל של הארמים. אז הוא נקרא הדד רימון. הדד, אני לא יודע מה המשמעות שלו בארמית, מה זה, כמו הבן של רימון, לא יודע מה. אולי חביב, כן? הדד אולי זה חביבו של רימון. וכמו יושיהו שהרג אותו פרעה נכו בבקעת מגידו. אז עשו את זה הדד רימון ומגידון, כאילו מתחרז. ואז הרב קוק מסביר מה ההבדל בין אחאב לבין יושיהו. עכשיו היו שני מלאכים קצה. ושני בעצם רצו את טובת ישראל. אחד רצה שחרב לא תעבור בארציכם, ולכן הוא יצא נגד פרעה נכו, למרות שאמר לו פרעה, עזוב אותי, אני לא מתעסק איתך. וגם הוא נהרג בודד. רק הוא נהרג. גם ירו עליו חיצים, רק הוא נהרג. ואחאב אותו סיפור. הוא רצה את טובת ישראל, לפי דעתו, מה שדיברנו. והרב קוק משתמש בגמרא הזאת ובשתי הדמויות הללו, כן, למה זה גמרא? הגמרא שם אומרת, מי גילה רז זה לבניי, רעשה ארץ ישראל, תקמה, תקמה, זעזוע גדול, מי מגלה סודות של הקדוש ברוך הוא על ימות המשיח. זה משהו שקשור לימות המשיח. ואז הרב קוק יראה שזה בעצם שני כוחות שפועלים בעם ישראל. תפיסת המלכות. וספדו לאחאב, כאילו אין לנו את התמונה הזאת. קברו אותו, ורחצו הזה, והכלבים לקקו, וזהו. לא מספרים לנו מה אמרו עליו, איך בחו, ואיך הספידו אותו, זה באמצע הקרבות, אנשים הלכו הביתה, חזרו. אגב, חזר אומרים, אתה עבור הרינה במחנה, זה שאנשים עשו, סבבה, נהדר, חוזרים הביתה. אין לנו כוח למלחמה הזאת, מלחמה מיותרת. זאת אומרת, ותעבור הרינה, הכוונה, בנפול אויבך, אל תשמח. אז דווקא שם הם, ותעבור הרינה, הם היו מבסוטים. נפטרנו ממנו. זאת אומרת, מצד אחד הוא עשו את מה שהוא אומר, אבל גם הייתה איזו הנחת רווחה. לא שהם קיבלו משהו יותר טוב אחר כך, אבל... אז דיברנו על ויעש הישר. אך הבמות לא שרו, הנה, אתה רואה כבר מיד, הוא יעשה הישר, אבל הבמות לא שרו. הוא לא מצליח לשרש, להוציא מליבם של ישראל את עבודת השם הפרטית. וכמו שהיום מדינת ישראל לא מצליחה להשתית את עצמה באופן תיאולוגי, אידיאולוגי, על קבוצות שונות. זה דומה לבמות. כי בבמות זה עניין של נוחות. כן, תראו כמה היום החברה הישראלית מדברת על הנוחות, זה האיכות החיים שלי, כן? זה החופש שלי וכדומה. ותראו את ההפטרה, לא בהפטרה, המשך של ההפטרה של השבת, פרשת בהר בירמיהו, שהוא כותב, אני אחזיר אתכם לארץ, ויראו אותי בדרך אחת. אנחנו כותב, יראו אותי בדרך אחת. כאילו, צריכה להיות דרך אחת שהיא תבטל את כל הדרכים האחרות. כאילו, היא תהיה אחת ויחידה, אחת וכללית. להוציא את כל הדרכים. ואולם מצליחים. לא מצליחים להתגבר על העניין הפרטי הזה. זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים. זה קשור באמת גם ליצר של עבודה זרה. כשאתה מבין, יש פה משהו יצרי. כאילו, מה יש לכם? יש בית מקדש אחד. למה לעבור על הציווי של הבמות? כאילו, מה קרה לכם? זאת אומרת, בעצם כאילו כל תפיסת עבודת השם היא כאילו נתפסת לא אנחנו בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא בשבילנו. חברתי כזה, מקומי. כן, בית עם כזה, מקום המפגש האזורי. ועוד עם מזבחים ומקטרים בבמות. למה, מה? נכון מאוד, שאלה יפה. לא, אבל זה הולך בספר מלכים בנוי בפינג פונג. מדברים על מלך ישראל, מדברים על מלך יהודה. מדברים על מלך ישראל, ריץ'ראץ' כזה. כן? זה אגב כנראה מכוון, הרי מי כתב את זה? ירמיהו. כשירמיהו כותב, כבר אין מלכת ישראל, והמלכת יהודה כבר בשלהי קיומה. אני חושב שהוא עשה את זה בכוונה, כי זה כאילו התשוקה לאחדות. ובאמת, מה משפחים פה את יושפט? שהוא עשה שלום עם מלך ישראל. הוא רחס את הריץ'ראץ'. לכן זה מופיע בצורה כזאת, לכן זה כתוב ככה. לכן ככה זה מופיע. אבל בוא נראה איפה את רואה שמדברים על יושפט קודם. בהקשר, אני גם חושב שזה בהקשר של... בהקשר של המלחמה, זאת אומרת, בסיפור על אחאב, ברצף סיפורי על אחאב, מה לעשות? אחאב באמצע ענייניו, הוא באמת, יושפט משתתף איתו. אז זה כאילו רטרו. מבינה? כאילו עכשיו באים ואומרים, רגע, יושפט בעצם עוד לא שרשרנו אותו. הוא אגב, לפי סדר כרונולוגי, הוא באמת 4 שנים אחרי אחאב. אחאב מולך עוד בתקופת עשה. ועכשיו התפנינו לספר על יושפט. אז כבר יש לנו ידיעה, וישלם יושפט עם מלך ישראל. וזה באמת מפליא שבספר מלכים על יושפט מספרים מעט מאוד, לעומת זאת בדברי הימים, וואו כמה שמספרים עליו. אולי באמת נעשה הפוגה, כיוון שממילא זה הנוצרים עשו לנו עכשיו ספר חדש. אז נעצור רגע ונקרא את דברי הימים על יושפט. זה מדהים לראות את הפער בין מה שמסופר עליו פה לבין מה שמסופר בדברי הימים. ויתר דברי יושפט הוא גבורתו אשר עשה ואשר נלחם. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. שמשם באמת לקוח ספר דברי הימים של עזרא הסופר. כן? קטעים גדולים משם נלקחים מספר דברי הימים למלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה. אתם רואים חוץ, הוא עשה ישר גם עשה אמרו שהוא עשה ישר. אבל היה שם קדש. מה זה קדש? קדש זה לא קדש שהוא חץ, קרפס יחץ. זה דברים מתואבים. אשר נשאר בימי עשה אביו, ביער מן הארץ. אז רואים שהוא באמת הלך עד הקצה. נלחם בדברים האלה. ומלך אין באדום ניצב מלך. מה הקשר? ומלך אין באדום ניצב מלך. היה פה משהו. אז שוב, דברי הימים, ישלים לנו את התמונה. יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב, ולא הלך. זה סלנג כזה, לא הלך. כי נשברו אוניות ציון גבר. אז תשימו לב שיהושפט בעצם יש לו ניסיון, כמו מימי שלמה, הוא מגיע לאלת, ציון גבר זה אלת. יש לו פתוח לים האדום. אופירה זה באפריקה. כן? אופירה זה... לכיוון דרום. אפריקה זה כנראה בחבש, אתיופיה, שם באזור הזה. מלכת שבא. אז אמר החזיהו בן אחאב אל יהושפט. אתם רואים כבר, הנה עכשיו אתם מבינים למה עכשיו ספרו יהושפט, בעצם את רואה שעכשיו אחז... בין חזיהו ובין אחאב, ממשיך את המסורת. אז אמר חזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט. הוא לא מסכים. מעניין. אחאב הוא עשה איתו שלום, קראתי איתו ברית, הלך איתו למלחמה, אחאב מת באותה מלחמה. הבן שלו מציע עכשיו בוא נעשה ביחד אוניות, וזה ממש מדהים. כי זאת אומרת ששבט יהודה... ממלכת יהודה תשמש ראש גשר לממלכת ישראל הגדולה יותר. זאת אומרת, בחזיה יש איזה חזון של ישראל הגדולה. להשכין שלו כמו בימי שלמה. להם האדום. יש להם גישה להם תיכון. אין תועלת סואץ, כן? אז לא יכולים להגיע לאפריקה. אפריקה, רק ממלכת יהודה יכולה להגיע בימים טובים שלה. כשאין מלך באדום, אז הוא לא חוסם לנו את הים האדום. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, אביו, וימלוך יהורם בנו תחתיו. נכון, הוא צעק, יפה מאוד. אז הוא הבין שזה לא כדאי. למרות שוב, חסר לנו פה נתונים. למה פתאום הוא משנה כיוון? למה נשברו האוניות? למה הוא לא הצליח? למה לא הלך? לא הלך. אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 ליהושפט. זאת אומרת, המרחק בין היום שעלה יהושפט שנת 4 לאחאב, ובשנת 17 ליהושפט מת אחאב ומלך אחזיהו. זאת אומרת, כמה זמן מלך אחאב לפי זה? 21 שנה. נכון? זה מה שכתוב? לא כתוב כמה הוא מלך, נכון? לא כתוב, והמלוך, אולי בהתחלה שלא כתוב, והמלוך יהושפט, נדמה לי שעל מלכי יהוד, ישראל בכלל אפילו לא, כן כתוב בעצם. בואו נראה איך זה מתחיל. 25. אין? איך?
יהושפט?
לא יהושפט, אחאב כמה לפי זה. צריך להיות 21 שנה, ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, והמלוך אחאב בן עומרי על ישראל ששומרון 22 שנה. כן, אז 21, 22 זה באמת יכול לפעמים חודש לעשות את ההבדל, כן? הוא מלך בחודש אדר וכבר ניסן ואז הוא כבר מלך שנה. ורואים לפי השנים המקבילות שזה פספוס של שנה, זה לא שום דבר. אבל מתחיל להרגיש את הכרונולוגיה, כן? ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. סליחה. בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה והימלוך על ישראל שנתיים. כן, אחזיה מוסיף עוד שנתיים לממלכת אחאב, לבית אחאב. והיה עשרה בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירובעם בן נבט. אמו עוד קיימת, כן? אמו עוד חיה. אחאב מת, אבל איזבל עושה את מה שצריכה איזבל לעשות. אשר החטיא את ישראל, ויעבוד את הבעל, וישתחווה לו, ויחאס את אדוני אלוהי ישראל, ככל אשר עשה אביו. אז בואו נעצור פה. נראה את הפרק הבא, אחרי שנעבור לדברי הימים. כן. שם קצת משולח, רסן. עזובה. אגב, עזובה מופיע גם בדברי הימים בתור כינוי למרים. אז אתה רואה שזה שם, כן? אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. נכון? אז כמו למי שעזובה, זה רומזים לזה שדווקא אדרבה. פה איזה בן יצא לה, אז אתה מבין שהיא אישה רצינית. מלכה. מה זה אם המלך? אם המלך זה אשת המלך הקודם, והאישה שהוא דרכה מעביר את המלוכה לבנה, משמע שהיא גם היה חביבה עליו, היא הטובה מכולם, היא החכמה מכולם, הרצינית מכולם, הנאמנה מכולם. בסדר? אז השם לא מלמד על ה... שם דורשים את זה, שהיא הייתה עזובה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. בואו נסתכל בדברי הימים בית. דברי הימים בית. מה? מה אתה אומר? כן, זה מה שאמרתי. אביו ואמי עזבוני. גם אסתר המלכה הייתה עזובה. ומי לקח אותה? מרדכי לקח לו לבת. אז אתה אומר, אם זה הייתה עזובה, קראו לה עזובה כי מצאו אותה בפח אשפה. לא יודעים להגיד. אז היא הפכה להיות מלכה, זה מעודד כל נערה ישראלית שלא מצאה את דרכה. סוף תהיה...
זה שקרו לבן שאחר בחזיהו, זה מראה על זיקה...
כן. אתה רואה שגם אחר כך יש ליותם בן שנקרא אחז, נכון? השם המקורי שלו זה יהו או אחזיהו גם, אבל כיוון שהוא עבד עבוד הזרה, קיצצו את שם השם משמו. אז ודאי שיש לזה משמעות. כן? אבי ואמו כתוב. כתוב עליו שהוא לא נטש את אבי ואמו. אז איזבל הייתה אמא שלו, אבל יכול להיות שאחאב הוא זה והיא הייתה פלורליסטית, היא הייתה אישה מאוד פתוחה, היא רק אמרה, חופש דת, זה אומר שהדת שלי קיימת פה, ואף אחד לא יבטל אותה, ונביא שיגיד, פתח את הפה, נוריד לו את הראש. היא שמרה על חופש הביטוי. מי שמדבר סותמים לו את הפה? לא, מורדים לו את הראש. הפה יכול להמשיך להישאר פתוח. אז בואו נסתכל. אנחנו מסתכלים בדברי הימים ב' פרק י' ת' זין זה עשה, פרק י' זין, וימלוך יהושפט בנו תחתיו, והתחזק על ישראל. אגב, שימו לב, התחזק על ישראל ולא רק על יהודה. זה משפט מאוד מעניין. התחזק על יהודה. נהיה שופט רציני. מלך רציני. ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצורות, ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים. בערי אפרים. הוא התחזק על ישראל ויש לו צבא שהוא נותן בערי אפרים. איך אנשי ישראל באפרים נותנים לו להחזיק צבא בעריהם? אשר לחד עשה אביו. במלחמה הקודמת. ויהי אדוני עם יהושפט, כי הלך בדרכי דוד אביו הראשונים, ולא דרש לבעלים. כן, בעקבות המלחמה עם עשה ובשה, ובשה, אז הם הצליחו לקחת מהם כמה ערים באפרים. תפך הגלגל. כי לאלוהי אביו דרש, ובמצוותיו הלך, ולא כמעשה ישראל. ויחן אדוני את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. תראו איזה פירוט יתר ממה שכתוב במלכים, כלום, כלום, שום דבר. ויגבה ליבו בדרכי אדוני, ועוד הסיר את הבמות ואת העשירים מיהודה. נכון, אבל שם כתוב, הבמות לא סרו. זאת אומרת, הוא ניסה לעשות משהו. אז יכול להיות שבמות שקצת תגזימו, הוא פירק אותם. והשאיר רק את ה... כמו בתי כנסת כאלה. ובשנת 3 למולכו, שהלך לשריו, לבן חיל ולעובדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכאיהו, ללמד בערי יהודה. הקים מערכת חינוך. ועמהם הלוויים, שמה תפקידם לעשות? מה תפקידם לעשות? ללמד תורה. יורו תורתך לישראל, ישימו כליל באפיך, נכון? תורה באפיך, ויורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. זה שבט לוי. ועמהם הלוויים, שמעיהו, נתניהו, וזוודיהו, ועשאל, ושמי רמות, ויונתן, ואדוניהו, וטוביהו, וטוב אדוניה הלוויים. ועמהם אלי שמע ויהורם הכהנים, וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת אדוני. כן, שימו לב, יש להם את ספר תורת השם ביד. שאחר כך בימי יושיהו, כן, הרבה אחר כך, ימצאו אותו בעזרה וקריאו לפניו. היו תקופות פחות. אנשים לא הסתובבו עם כיפות על הראש, ולא עם ספר תורה בתחת לבית השכי. לא הלכו לבית ספר ולא לימדו תורה. ולינה פה, הוא למד את ספר תורת השם. ויסובו, המשלחת המחנכת הזאת, בכל ערי יהודה וילמדו בעם. זה מדהים, זה פשוט מדהים. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. חרדים צודקים. לומדים תורה, אין מלחמות, לא צריך צבא. אז זה לא מדויק, כי הוא שם צבא בכל מיני מקומות. אין? זה צריך ביחד. כן, בדיוק, זה כן. זה כבר אנחנו. אנחנו הולכים, הולכים לצבא על מנת שלא להשתמש. ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה. וכסף, מסע, גם הערביים מביאים לו צון, אלים, 7,700, ותיישים, 7,700. כן, קבל תשורות מערבים שנמצאים באזור, המדבר הסורי, הערבים נמצאים בגור בעל, באזורים הצפוניים. אלים, 7,700, ותיישים, 7,700. כן, זה מספר מעניין, 7,770. כן? זה מיסטיקה כזאת. ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה. ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות. ערי מסכנות לפרעו, מסכנות זה כנראה מחסנים, מחסני חירום. זה נכון גם במצרים, כן? רואים זהו מחסנים. ומלאכה רבה הייתה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה, גיבורי חיל בירושלים. הוא מתואר כמישהו, אגב, הנה פה רואים, למרות שלומדים תורה, יש צבא. חד משמעית. ואלה פקודתם לבית אבותם, ליהודה שרי אלפים, ועדנה השר ואימו גיבורי חיל 300,000. ועל ידו יוחנן השר, ואימו 280,000. ועל ידו יוחנן השר, ואימו 280,000. כן? צבא אדיר. צבא אדיר. ועל ידו המסיע בן זכרי המתנדב לאדוני, ביטוי יפה, ואימו 200,000 גיבורי חיל. זה לא יאומן. יש לו צבא של קרוב למיליון חיילים. ומן בנימין, גיבור חיל אל ידיו, ואימו נושקי קשת ומגן 200,000. תעשו חיבור מהיר, כמה יש לו? צבא מטורף. אדיר. ועל ידו יהוזבד ואימו 180,000 חלוצי צבא. זה לא נתפס. איזה צבא יש ליהושפט? הוא אחד המלכים הגדולים בהיסטוריה של האנושות. כן? רוצים לעשות מהר את החשבון? עכשיו מבינים גם למה, הוא כמו טראמפ, סליחה שאני משווה, כן? להבדיל. הוא כל כך חזק שכולם רוצים לעשות איתו שלום.
1,160,000.
לא רוצה להגיד בכל רם כמה זה יותר מצהל של ימינו. אבל זה הרבה יותר. אלה המשרתים את המלך מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה. זאת אומרת, יש פה עוד לוחמים, מה שנקרא שומרי ערים, שלא סופרים אותם בכלל, הם לא במספר. כן? תגיע למיליון וחצי. ויהי ליהושפט עושר וכבוד לרוב. צבא וכסף הולכים ביחד. תקציב המדינה, רוב רובו הולך לשני כיוונים, בדיוק יהושפט. רובו הולך לביטחון, ורובו השני הולך לחינוך. שני המשרדים שצורכים הכי הרבה תקציב, זה משרד הביטחון ומשרד החינוך. מה עושה יהושפט? צבא אדיר, מלא מכיניסטים, מלא הסדרניקים, ומשרד חינוך. פעם ראשונה שרואים משרד חינוך. פעיל, לא רק על הנייר. ויהי ליהושפט עושר וכבוד, והתחתן לאחאב. מה פירוש התחתן לאחאב? יש לו בן יורם, יש לאחאב בת. עתליה, עושים חתונה. זה גם מדהים, שאם בן של מלך מתחתן עם בן של מלך, זה לא אדמור ואדמורית. זה ברית צבאית ביניהם. ומי בעצם יוזם את זה? כמו שאחאב התחתן עם איזבל, הבת שלו מתחתנת עם בן של מלך יהודה. לאותה מטרה בדיוק. לעשות חזית חזקה. אגב, זה גם מסביר למה יהושפט היה צריך צבא כל כך גדול. זה כמו שהיום אנחנו נערכים לאיום האיראני. הם נערכו לאיום האשורי. ושוב רואים את זה. כן? בקרב קרקר המפורסם שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, אחאב שולח לפי התיאור של האשורים, אז תגידו שהם הגזימו כדי להסביר את כישלונם, הם קוראים לאחאב ומזרעאלו, היו 2,000 מרכבות. צבא אדיר, גם במושגים. בסדר? אז אם לישראל יש חיר מעולה, בכמות בלתי נתפסת, ארמיות שלמות, לישראל יש שריון מעולה. כן? וביחד זה עושה, כשיש אחדות בישראל, אז יש גם תוצאות. ויזבח לו, וירד לקץ שנים אל אחאב, לשומרון, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב, ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות אל רמות הגלעד. זה למדנו. בסדר? הנה עכשיו השקה למשהו מוכר. עד עכשיו באמת הכל היה מפתיע. לא ידענו את זה. לא סיפרו לנו. עכשיו אנחנו רואים שזה מוכר. והגענו למחוז המוכר. ויאמר אחאב מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה, תלך עמי רמות גלעד, ויאמר לו, כמוני חמוך וכעמי כעמך עמי, ועמך במלחמה. זה אחדות, בשעת מבחן. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את הדבר אדוני, ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים 400 איש, ויאמר אליהם, הנלך אל רמות הגלעד למלחמה עם מחדל, ויאמר, עלה ויתן האלוהים ביד המלך. ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה אותו? ויאמר יהושפט, ויאמר המלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאיתו, ואני סנתיהו, כי איננו מתנבא עליי לטובה, כי כל ימיו לרעה הוא, מחי הוא בנמלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא המלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מהר מחי הוא בנמלה. תראו לב שהוא מדבר כמו בן גוריון, אין? משמיט את המילה, את, מהר מחי ובנמלה. ויקרא מלך ישראל, כן, ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים ויושבים בגורן פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. כל זה קראנו, זאת אומרת, זה חוזר. ויעש לו צדקיה בן קנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר אדוני, באלה תנגח את ערם עד קלותם. וכל הנביאים ניבאים לכן לאמור, עלה רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך, והמלאך שרלך לקרוא למיכאי, הוא דיבר אליו לאמור, הנה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, והנה דברך כאחד מהם ודיברת טוב. ויאמר מיכאי, הוא חי אדוני, כי את אשר יאמר אלוהי אותו אדבר. ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו אל מלאב, מיכא, נלך אל רמות גלעד למלחמה עם מחדל, ויאמר, עלו והצליחו והנתנו בידיכם. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם אדוני. אגב, זה מדהים, כן? אחאב, את נביא האמת, משביע שידבר אמת בשם השם. אתה באמת רוצה לשמוע את דבר השם? כן. זה גם מרלמד משהו על אחאב. כאילו, הדמות האמביווילנטית הזאת שככה סיימנו, אתה רואה גם מפה. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים על ההרים כצון אשר אין להם רואה. ויאמר, אדוני, לא אדונים לאלה. ישובו לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עליי טוב, כי אם עלי רע. אגב, שימו לב שהוא אומר מדויק, הוא לא אומר טוב כי אם רע. הוא נחס כזה, רק מדבר דברים רעים. לרע, מה זה לרע? שהוא רוצה שיהיה לי רע. כן? זה הכל, למד המטרה. כאילו, המטרה שלו להרע לי. ידע? ויאמר לכן שמעו דבר אדוני. ראיתי את אדוני יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו. אגב, זה מאוד מעניין, עמיחי הוא בנמלה הזה. איך הוא מסתובב גלוי? הרי איזבל הורגת את כל נביא הבעל. גם כאן רואים שגם הביקורת של אליהו כלפי הקדוש ברוך הוא, ואת נביאיך עברו בחרב. הנה, מוכבאים במערה. כן? איך מיכאי הוא בנמלה? כאילו, הוא נביא הבית. כאילו, יש איזה נביא אחד שקיבל את זכות, אבל זה מדהים איך, איזה איש אמת הוא, לא מפחד מאיזבל, ולא מפחד מאחאב, ולא חס על חייו. אומר אמת. זה ללמוד מזה. יא גבר פתאום, מה זה? לא עושה מה שאיזבל אומרת. לא ברור, באמת לא ברור. זה בשאלה מעניינת, לא פתורה. משהו פה... כן, שהוא צריך שיהיה איזה סטנו של דמוקרטיה. שיהיה עלי תאנה. לא ברור באמת, זה באמת לא ברור. וגם מי שמיכה הוא בנמלה, למה צריך שאליהו יבוא ויחטיף? אליהו נמצא, הולך, חוזר. מיכה הוא נמצא פה כל הזמן. קורא לו המלך, הוא בא. כמה פעמים אני משביעך, הוא אומר לו. זאת אומרת שהם נפגשים. כנראה, זה נותן מחשבה מה שאתה אומר, שכנראה איזבל היא באמת הייתה פלורליסטית. זאת אומרת, היא לא רצתה נגד, אבל היא רצתה את השלטון. זה כמו היום השמאל החילוני, הליברלי, הנאור, האליטה שמתחילה לאבד את שליטתה לטובת החשוכים המשיחיים, הציונים הדתיים ועוזריהם, כי רבים הם, ולא מפריע להם שיהיו דתיים במדינה. שמור לכם על חופש דת, כתוב במגילת העצמאות. מדינת ישראל תדאג לחופש פולחן וכדומה. כן, לא, שירו מוזיאון, אבל שלא ישתלטו לנו פה על העניינים, שלא ינעלו לנו את החיים. בלי הדתה ובלי השמטה ובלי... קריטי. בסדר? זה המאבק. אז אתה רואה שאצל איזבל זה אותו דבר. אבל כיוון שכבר ישנו, בסדר? אגב, אתה רואה שכנראה מיכה הוא בנמלה, גם משחק את ההישרדות הזאת, הוא אומר, הוא מתנבא כמו נביא השקר, ואז זה מדהים, שברגע שהוא מחכה את נביא השקר, אז אחריו הוא אומר לו, אתה שקרן. אז למה לנביאים שלך אתה לא אומר שקרנים? אני אומר כמוהם, אתה מאמין להם, אז תאמין גם לי. או, שקוייך, סוף סוף אתה אומר אמת, מה שאני אוהב לשמוע. מה שאני אוהב לשמוע זה האמת, נכון? וזה מדהים, כאילו זה הפוך על הפוך. הוא מתחיל לחשוב, אולי זבל צודקת, צריך לחסל אותה. אבל הוא לא הורג אותו, גם פה הוא לא הורג אותו. ואז הוא אומר לו ככה. ויומר, מסביר לו, כן? ראיתי, ולכן, ויומר, לכן שימעו דבר אדוני. עכשיו הוא פונה לכולם, כן? מיכאי. ראיתי את אדוני יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחיו מלך ישראל ויליעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה אומר ככה וזה אומר ככה, ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו במה. ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. מרדים אותך בשמירה. ויגש צדקיהו בן כנענה, וייך את מיכאי ועל הלכי, ויאמר, איזה הדרך עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך? ויאמר מיכאי, הנך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, זה הרי היה בדיוק אותו, זה תיאור מזוהה. ויאמר מלך ישראל, קחו את מיכאי והשיבו אל עמון שר העיר ואל יואש בן המלך. אין סיבו לב, יש יואש בן המלך ויש אחזיה. איפה אחזיה הוא? כנראה שאיתו במלחמה. ואמרתם, כה אמר, אמר המלך, שימו זה בבית הכלא ואכילו לחם לחץ ומים לחץ, עד שובי בשלום. ויאמר מיכאי, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי, ויאמר, שימעו עמים כולם. ויעל מלך ישראל ויושפט מלך יהודה אל רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יושפט, תתחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. ומלך ארם ציווה, אגב זה מדהים, כן? יש לו איזה רוח הקודש. מרגיש שמה שמלך ארם ציווה רק לפגוע מלך ישראל, והוא מתחפש. מאיפה בא לו הרעיון הזה? מאיפה הידיעה המודיעינית הזאת שהפעם ינסו לתפוס רק את המלך? ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לא לאמור לא תלחמו את קטון ואת את הגדול. וגם זה אגב יכול להסביר מה שהסברנו על קרב קרקר, כי הם חסים על הצבא. הם רוצים לשמור על הברית. והיא את הגדול והגדול כי היא את מלך ישראל לבדו. והיא קירות שרי הרכב את יהושפט והם אמרו מלך ישראל. ואגב שימו לב, אתם זוכרים שבתחילת הסיפור הוא נקרא מלך ישראל. התחזק על ישראל. הוא עושה שלום על ישראל, זאת אומרת, יש בו משהו כנראה שנותן את הרושם, שזה מלך ישראל. ויהי קירות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו מלך ישראל, ויסובו עליו להילחם, ויזעק יהושפט, ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. פרט שלא כתוב לנו בספר, נכון? שם כתוב שהוא צעק, והם עזבו אותו, והוא צעק לקדוש ברוך הוא. והרגיש שהוא הולך לשלם מחיר, הולך ליפול במלחמה הזאת. צעק אל השם, תפילה מועילה. רואים שתפילה מועילה. תפילת יהושפט במלחמה. והיא קראות שרי רכב כי לא היה מלך ישראל, וישובו מאחוריו. ואיש משך בקשת לתומו. כן? הם לא מצליחים למצוא את הפקודה, כי הם לא מוצאים את מלך ישראל. איך זה? אין למלך פה לאנשים האלה. כן? אז זה הולך בגלל דברי הנביא. אתם שמים לב? הנביא אמר, אין רואים לאלה. אז מה קורה? אגב, הוא קצת כן הקשיב לו. אין רואים לאלה, אז הוא, מזה הוא קיבל את הרעיון להתחבא. שיחשבו שאין מלך. הם לבד נלחמים. ובאמת, תרגיל יפה. הוא חמק ככה מהעונש, כביכול, מהנבואה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיסול ממוקד. הנה לכם דוגמה לחיסול ממוקד. איש משך בקשת לתומו, לא יודע שזה מלך ישראל בכלל, אולי אפילו לא נפלט לוחץ, בכלל לא התכוון לראות. איש משך בקשת לתומו, ויח את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לרחב, הפוך ידיך והוציאני מן המחנה, כי החלתי, או חלתי. ותה על המלחמה ביום ההוא, מלך ישראל היה מועמד, מעמיד במרכבה, סליחה, נוכח הרם עד הערב, וימות לעת בו השמש. וישוב יושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים. כן, זה פרט שלא מופיע לנו שם, שם כתוב שהעם מתפזר. ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה. כן, יהוא בן חנני החוזה יוצא אל יושפט. שוב פרט שלא כתוב לנו במלכים. ויאמר אל המלך יושפט, הלרשע לעזור. אתה הולך לעזור לרשע? ולשונא אדוני תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני אדוני. אבל דברים טובים נמצאו עמך. אתה בכל זאת בחור טוב. כי ביארת העשרות מן הארץ, והכינות הלבבך לדרוש האלוהים. וישב יושפט בירושלים, וישוב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם. התחיל לעסוק עכשיו בענייני פנים, עזב את האחדות עם ישראל ומלחמות וכל מיני עניינים כאלה, כי כפי שאתם ראיתם, יש לו חצי כוחו תורה, חצי כוחו צבא. עכשיו הוא מפנה את כל כוחו לתורה. עזב עכשיו את המלחמות. אחיו. הבעיה שלו טוב, תסתכל מה הוא אמר לו. עמי כעמך, סוסי סוסיך. כן? כאילו, אתה רוצה לעזור, תעזור. אבל ברגע שאתה מזהה את עצמך, אני שלך, זה המעילה, פה הוא מועל. זה הרשע לעזור. הוא גם לא שאל נביא, נכון? הרי הנביא אמר, הנביא האמת אמר, עזבו, אין רואים לאלה, תחזרו הביתה. הוא לא שמע בכל נביא. אז תשאל אותו. ויאמר יושפט, יצרו. ויקרא אל... הרי הוא חנון. מה אתה נותן לאחריו לשים אותו בכלא? אתה ביקשת שיהיה נביא לאלוהים. אתה רואה את ההתבטלות שלו כלפי אחריו. זה לא שותפות. זה ממש גבנקט. איזה לג בעומר מתקרב. הרב ציודה תמיד שהיו שואלים אותו על העובדה שאבא שלו והוא והציון עוזרים לציונות, תומכים בציונות, על הרשע לעזור, שאלה. אז הוא תמיד היה אומר על סיפור על רבי יהושע בן קורחה, שלפי תוספות הוא בן של רבי עקיבא. כי בן עזאי אומר על רבי עקיבא, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה. אז שוב בן קורחה, קורחה זה כינוי לרבי עקיבא. הוא בן של רבי עקיבא. ואז בגמרא במסכת מגילה יש דיון ארוך על רבנים שהאריכו ימים. התלמידים שואלים אותם, במה הארכת ימים? אז הוא אומר, מעולם לא עשיתי ככה, תמיד עשיתי ככה, אנחנו רשימה שלמה. ואז מגיעים לרבי יהושע בן קורחה, שואלים אותו, ואז הוא אומר, הוא שואל אותם, קצתם בחיי? כאילו, אתה נמאס לכם ממני? כאילו, שואלים, במה ארכת הימים? כאילו, נו, יאללה, פנה מקום. אמרו לו, לא, חלילה, מה פתאום? ואז הוא אומר להם, מעולם לא היבטתי בפני אדם רשע. פרציות הקישר את זה למרד בר כוכבה. למה הוא כל כך כעס? אף אחד לא שאל, אף רב אחר לא שאל לתלמידיו, מה קצתם בחיי? מה, שואלים, במה ארכת הימים? מה אתה שונה מכולם? תענה לעניין. מה אתה נכנס ללחץ מזה? אמרו, זה קשור למרד בר כוכבה, ולמתח שהיה בין קבוצות שונות שהתנגדו למרד, כמו בית הנשיא ואחרים שהתנגדו. ואז הוא אומר, איך עזרתי כאילו, איך אבא וכל המפעל הזה שהוא עשה לעזור לבר כוכבה? בסוף זה קשל. זה אומר, מעולם לא איבדתי בפני אדם רשע. אז הרב ציודה מחלק בין הפרסונה האישי לבין הציבורי. כמו שאמרת, לעזור לעם ישראל זה עניין. הוא אומר, עזרתי בלי להסתכל בפניו, כאילו לא התבוננתי. עכשיו, הרב ציודה אומר את זה כי יש איגרת מדהימה של הרב קוק, איגרת י"ד, באיגרות הראייה א' י"ד, שבו הוא מזמין את האחים שלו אליו לחג. עוד באירופה, בבויסק. ואחד האחים שלו, שמואל חנה, קוק, היה ציוני. ואז הוא אומר לו, כי למה אני רוצה שתבוא אליי לחג? כי חוששי יחד, אם תשבו שניכם ביחד, אז תעתו משיחה בלא זימנה. אתם תביאו את המשיח תרם זמנו. וחידודי זה, כך הוא כותב, מכוון, כנגד מה ששלחת, שמואל חנה, הוא זה ששלח, איגרת ברכה לשנה החדשה, לאלף ריבלין, ליהודאינו אלף ריבלין בארץ ישראל, צאצאי הגר"א שהיה פה בארץ, בתמונותיהם של הדוקטור ה' והדוקטור נון, שהשני, הדוקטור נון, הוא תועבת נפשי ונפש כל מי שיש בו זיק של יהדות. מי זה דוקטור היי ודוקטור נון? דוקטור היי זה הרצל ודוקטור נון זה נורדו, שהיה נשוי לגויה, צרפת. הוא היה... אז הרבה פעמים שאלו אותה, אחר כך את הרב ציודה, מה, הנה האיגרת הזאת, זה מראה שהרב קוק לא היה ציוני ולא... ואז הרב ציודה, היה פעם איזה בעיתון עמודים של קיבוץ הדתי, פעם זה התפרסם איזה מאמר על זה, הרב ציודה קורא כל עיתון שיצא בארץ. הוא היה מגיב, כל פעם שהוא מצא חן בין המשהו, לא דייקו, לא אמרו נכון, הוא היה מגיב. ואז הוא הסביר שאת זה כותב הרב קוק עוד לפני שהוא הכיר את הציונות מקרוב. וחוץ מזה הוא מסביר את מה שאמרתי לכם עכשיו, רבי יהושע בן קוחה, מימיו לא התבטאתי על פני אדם רשע. זאת אומרת שבעצם הוא ראה פה הרב קוק שהאח שלו כאילו עובר את הגבול, והוא מתגאה בפסלה, כך הוא כותב שם באיגרת. אין זה נאה להתהדר בפסלו של אותו רשע. דמות דיוקנו. זה לא פרסונלי, כאילו זה שהרצל שורק לזבוב ויעלה לארץ, זה צינור. אבל ברגע שאתה עושה את ה... כן. אבל מצד שני, תזכרו שלרב ציודה בבית הייתה תמונה של הרצל. של נורדו לא, אבל של הרצל כן. כדי להסביר, אדרבה, זה בדיוק העניין, להגיד שזה לא אישי, זה לא פולחן האישיות. כן, זה משהו, לא איבדתי פני אדם רשע. עזרנו להם, תמכנו במרד, היינו שם, אבל לא בממד הפרסונלי. זה מסביר קצת את יושפט. הוא נכנס לפרסונלי, הוא התחתן איתו, קח את ביתו לבן שלו לאישה, מה יותר מזה? היה אפשר להמשיך, אבל השעון עוצר אותנו. לילה טוב. היינו באמצע המתח, נזכור שאנחנו צריכים את דברי הימים. להתראות לכולם.